פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב.
בוקר טוב גיל, מה שלומך?
ברוך השם, שני שמח בשלישי.
לכולנו.
כן, כן. היי שירלי, יש לנו אורחת נפלאה היום, מטפלת בוגרת שלנו, ותיקה ומנוסה. שירלי, את שומעת אותנו, נכון?
שומעת מצוין, בוקר טוב.
אהלן אהלן.
אהלן אהלן.
אז שירלי, ספרי טיפה על עצמך. תענו גדול שהצעת להצטרף אלינו להקלטה של פרק אחד, ואני מאמין ויודע שיהיה מעניין לפחות לנו, אולי גם למי שיראה או ישמע אותנו. ספרי לנו קצת על עצמך.
יאללה, בכיף. אני נתחיל מזה שאני אימא לארבעה מתבגרים, ומאוד יכול להיות שזה מה שיוביל אותנו לדבר הרבה בפרק הזה על מתבגרים. חוץ מזה, אני באמת בוגרת התוכנית, כמו שאמרת, של LICBT. עשיתי גם את הקול קידס, יש לי תואר שני בחינוך, תעודת הוראה בחינוך מיוחד, ואני גם עשיתי את התוכנית של דוקטור דיוויד ברנס, של טים CBT, לבל 1 ואוטוטו לבל 2. אני מטפלת בפרדס חנה, יש לי קליניקה פרטית. וכן, וככה הייתי כמה שנים במשרד החינוך כמטפלת רגשית. ואני בעיקר הפשן שלי זה המתבגרים, וזה גיל שמדהים. הוא פשוט גיל מטורף מכל הבחינות.
שירלי, כמה מטופלים את רואה בשבוע בממוצע?
זה תלוי אם מס הכנסה שומע או לא, סתם, בצחוק.
מקבלים לינק ישיר.
לא, אני, זה מאוד תלוי וזה זז, אבל משהו באזור בין ה-15 ל-20.
וואו, אז זה כבר קליניקה מלאה.
איזה יופי.
כן, כן.
איזה כיף לשמוע, יגאל.
מדהים, מדהים.
כן, זה הפתיע גם אותי. אני חייבת להגיד, וזה תענוג גדול, וזה אפשרי.
האמת היא שזה לא מפתיע אותי, כמי שלדעתי פגשתי אותך בקליני, אם אני זוכר נכון, ממש לא מפתיע אותי. נשמע לי מאוד הגיוני, גם אזור שיש בו יחסית הרבה ביקוש, ובסוף אני חושב שהטובים ממלאים קליניקות אם הם מתמידים. סיפרת שאת גם חובבת ברנס, אז בעצם כל הפודקאסט הזה הוא בהשראה שלו, אנחנו, גם יהודה וגם אני, אנשי טים בין השאר, אז נשמע שלא יהיו לנו הרבה ויכוחים בפרק הזה. אבל בטח נפתיע את עצמנו גם בהקשר הזה, לא יגע.
אני מניח, תמיד אנחנו שמחים ללמוד עלו. אז שירלי, בואי תספרי לנו קצת על ההתמודדויות שלך כמטפלת, שמטפלת ב... מגדלת ארבעה מתבגרים וגם מטפלת בעוד מתבגרים, עם, כולל ההורים שלהם, בלתיין עלו, הם באים ההורים שלהם מתבגרים לשמחתנו, לצערנו.
זה בדיוק מה שאתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים, ובעצם האתגר הכי גדול בהתמודדות עם נוער בקליניקה, אתם יודעים מה זה? מה האתגר הכי גדול בעצם? זה ההורים. בסופו של דבר.
דרך אגב, זה גם האתגר הכי גדול של המתבגרים בדרך כלל, אבל נשים את זה.
בדרך כלל, כן.
Okay. בדיוק, בדיוק. זה ממש ככה. אז בעצם האתגרים הם כמו אתגרי הגיל. כל הקונפליקטים, כל השערות והקיצוניות שמאפיין את הגיל הזה. בעיקר אולי נדבר רגע על מה, בכלל קצת על גיל ההתבגרות, מה מאפיין את הגיל הזה ומה האתגרים שלו?
בהחלט.
יופי, מהמם. אז בעצם יש לנו המון קונפליקטים בגיל הזה. אוקיי, אנחנו נתקלים בהמון קונפליקטים של הנערים, הם רוצים מצד אחד מאוד להשתייך לקבוצת השווים, להיות חלק, נורא חשוב להם שייכות, אדלר גיל, אנחנו...
שמעתי עליו.
נינו בוגרים שם חזק חזק עם השייכות, ומצד שני, עם כל הרצון שלהם להשתייך, הם נורא מחפשים את הייחודיות שלהם. והם מין כזה בני כלאיים כאלה, הם כבר לא ילדים ועוד לא מבוגרים, חלקם כבר נראים מבוגרים. בקיצור, איך הם אומרים? בלבלה שאין לתאר. הכל נורא 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 מבולבל להם, נורא סוער להם, הם נורא מחפשים את עצמם, אוקיי? ובעיקר בעיקר הם מרגישים מאוד לא מובנים, לא מוקשבים, לא רואים אותם, והרבה אני שומעת בקליניקה שהם לא מאמינים בעצמם שהם מסוגלים להתמודד. זה אתגרים מאוד מאוד גדולים שעומדים בפניהם בעצם. כל החיפוש זהות הזה, כל המשבר זהות הזה, וכל הנפרדות מההורים פתאום, להיות בן אדם נפרד, ממשהו שעד עכשיו היית חלק ממנו. עם כל מה שזה, עם כל מה שמשתמע מזה, זה נהיה פשוט ברדק, ברדק גדול.
אז בואי, א', אני מסכים איתך, אני טיפלתי הרבה, די הרבה בבני נוער ובהוריהם של בני נוער. מלא סיפורים כרימון. אז בואו ניקח איזשהו התמודדות, איזשהו קונפליקט, כמובן לא צריך להזכיר שמות, התמודדות עם נער נערה, הורה הורה.
כן.
הורה הורה. ובואי תספרי לנו על איפה זה פגש אותך, על ההתמודדות, ובעצם גם איך השתמשת בכלים שלמדת מאיתנו, מברנס, מאדלר, כדי לפתור את ההתמודדות הזאת.
בסדר, בואו נדבר רגע על נערה בת 16, אוקיי? היא עד תקופת הקורונה הייתה נערה חברותית, מלאה בפעילויות וחוגים, וככה לא הייתה שום בעיה איתה, הייתה תלמידה מאוד מצליחה בלימודים. וההורים פנו אליי אחרי הקורונה, לא לפני כמה חודשים, ככה חצי שנה בערך, והם... פנו אליי שהילדה לגמרי לגמרי שונה ממה שהיא הייתה, היא משתבללת בבית, היא מגלה סימפטומים של דיכאון, לא יוצאת, היא לא נהנית משום דבר, היא בוכה המון, היא הייתה בטיפול פסיכולוגי שעזר אבל לא מספיק, והם עבודים, הם לא יודעים מה לעשות, ואנחנו ממש עשינו שם עבודת עומק בעיקר, אוקיי? גם עם ההורים אגב. ההורים הם, לא סתם אמרתי שהם האתגר, הם אתגר ענק מבחינתנו.
אז מה האתגר עם ההורים? איפה, מה שם היה מורכב או קשה עם ההורים האלה? של הילדה הזאת בעצם הייתה תפקודית, וכמו בני נוער רבים אחרים, הקורונה זרקה אותה למציאות של הקונפליקט שיש לו חרדה, עוד כל לא יודע מה היה לה עד הסוף.
כן, גם וגם וגם. אני חושבת שבעצם האתגר הכי גדול של ההורים, כמו שלנו, המטפלים, זה לנסות רגע לא לקפוץ לפתרונות. אוקיי? הרצון הזה לעזור, שנמצא בכל אחד מאיתנו, וגם כהורה וגם כמטפל, לבוא מיד עם כל הארסנל של הכלים, ולהגיד, רגע, אני אעזור, אני אציל, זה האתגר המאוד מאוד גדול, פה.
הבנתי, אז האינסטנט קפה, אינסטנט הורה שרוצה לפתור את הכל בערבוב כפית.
כן, כן, לתקן את הילד, אנחנו אומרים את זה לפעמים.
אנחנו אומרים את זה ככה בצחוק, אבל זה מקום קשה, זה מקום קשה להורה לחוות את ההידרדרות של הילד פתאום אחרי ה... הסיוט שעבר עליו בשנתיים האלה, אפשר להבין את ההורה ואפשר לעזור לו כמו שבטח חצית, אבל זה באמת מקום לא פשוט, אני אומר את זה גם כהורה וגם כמטפל. הילד, אחד האתגרים שיש לנו כמטפלים של מתבגרים, זה שיש לנו שני לקוחות, יש לקוח משלם ולקוח מקבל טיפול, ובעצם הלקוח המשלם שרוצה לקבל כל הזמן עדכונים ומשוק, גם הוא צריך עזרה, וזו עזרה אחרת לגמרי. וזה מעניין לשמוע איך באמת התגברת על הכפל אתגר הזה, כי את אומרת שעבדת גם איתם וגם איתו. זה לא תתקנו לי את הילד במקרה הזה.
נכון. אגב, אני מראש מדגישה באינטייק שאנחנו לא, זה לא התפקיד שלי. אני לא מתקנת את הילדים, ואני גם לא, מעבירה מידע להורים. זאת אומרת, זה משהו, המרחב שאנחנו יוצרים בקליניקה הוא מרחב לחלוטין בטוח, דיסקרטי. הדבר היחידי שאני משתפת את ההורים זה א', בהסכמת הילד, רק אם יש דברים בהסכמת הילד, הנער או הנערה, ובאמת דברים שאני חושבת שהם יכולים לעזור לטיפול, כמו למשל במקרה הזה, שהילדה היא הייתה נכנסת באמת להתקפים מאוד מאוד קשים של בכי, של מצוקה, של מחשבות קשות, וההורים כל כך רצו לעזור, ובמקום לעשות מה שאחר כך דיברנו שיכול לעזור, הם ניסו כל הזמן להגיד כמה באמת המצב כן טוב, וכמה לא קשה, וכמה הכל בסדר. ומה שאנחנו עשינו, מה שאני עשיתי כמטפלת, זה בדיוק מה שהנחיתי אותם לעשות. אמפתיה. אמפתיה, אמפתיה, אמפתיה. קודם כל, דבר ראשון, אוקיי? זה הדבר הכי חשוב. יגאל, איך אתה אומר, גדת האמפתיה?
כן.
אז אני צוחקת ואומרת, עושים שם פיקניק. נכון. אנחנו עושים פיקניק על גדת האמפתיה עם מתבגרים. נכון.
אז יופי, אני רוצה כמה נקודות שהמטפלים יוכלו ללמוד מהם. א', ההורה בא והוא בהיסטריה, והוא רוצה אינסטנט פתרון לילד שלו, ובצדק. וההורה מאוד, מה שגיל אומר, ואת אומרת, ההורה כגורם משלם, הוא רוצה גם לקבל שליטה בטיפול. ומה שאת אומרת, את כבר מראש מתאמת את הציפיות בצורה מאוד מאוד מדויקת, שאת למען הילד ואת עובדת למען הילד, ואת לא משתפת אפילו מידע, וזה מיצוב מאוד מאוד חשוב בטיפול בבני נוער. כי הרבה מטפלים עושים את הטעות, והם בעצם סוכני שינוי של ההורה אצל הילד, ואז זה כמעט אף פעם לא יכול לעבוד, כי אז הילד מאבד אמון.
מאבד אמון.
והכלי הכי חשוב בחדר בין המתבגר למטפל זה אמון. כי הילד הזה הוא גם עבוד, ואין לו הרבה אמון בעולם המבוגרים, כי ההורים שלו כל הזמן מאכזבים אותו, כי הם רוצים יותר מדי בשבילו. המורים, כמו שאנחנו מכירים, מחנך ל-70 ילדים היום במדינת ישראל, יועצת אין כל כך בבתי ספר כבר, ובא מעולם חינוך, ולכן, לפעמים יש איזה סבא או דוד שעוד איכשהו בסדר, אבל הילד מרגיש בודד ועבוד, וברגע שהוא נכנס לחדר, והוא רואה שהמטפל גם הוא בעצם עובד אצל ההורה, אז הטיפול לא יצלח, ולכן אנחנו 100% בשביל הילד, אנחנו עובדים עם הילד, ובאמת לתת להורים לחנות על גדת האמפתיה, ולהפסיק לבוא עם האג'נדה שלהם, השיפוטים שלהם אנחנו מדברים על אמפתיה, זה 5 תקונות האמפתיה, אנחנו מסכימים, אבל אנחנו בעיקר גם לא שיפוטיים, אנחנו גם לא יועצים, אז בואו נעזוב את הילד הזה לנוח לדעת האמפתיה, כי כל מה שהוא צריך כרגע זה מנוחה, הוא צריך לייצר אימון עם דמות בוגרת מטיבה, והוא גם צריך לעבור על תהליך ההיפרדות, הדבר הכי נורמלי במרד הנאורים, וזה לא סתם אנחנו מתוכנתים ככה, זה להיפרד מהאנשים האלה שרוצים יותר מדי בשבילנו, אז זה ממש נקודות מאוד מאוד משמעותיות לכולנו.
אחד המשפטים הבאמת חשובים שהורים שומעים ממני, זה שזה, כל מה שקורה כרגע, זה לא נגדכם, זה באדם, אוקיי? וזה משפט
לגמרי.
קריטי
לגמרי,
חשוב.
לגמרי, מאוד חזק.
זה משפט
אני רוצה
חשוב.
לספר כי... לכם, אני רוצה לספר לכם, אולי שמעת פעם את הדימוי הזה, שירלי, כי אני יודע שמשתמשים בו היום, שמאוד עוזר להורים להבין את את הסיטואציה הזו ששניכם דיברתם עליה, שאנחנו קוראים לה בשפה שלנו ספרציה, אותה היפרדות של המתבגר מהמבוגרים. אנחנו בראש אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שהילד ייפרד וייצר מרחק ויתחבר לקבוצת השווים, אבל כהורים זה נורא נורא קשה לחוות את זה, למרות גם אם אנחנו ככה קצת נאורים ויודעים את זה. אז יש לי משל שככה קצת עובד יחסית טוב, יגאל, יכול להיות שכבר דיברנו עליו באיזושהי הזדמנות. אני מדמה את את הדבר הזה, את כל הסיפור הזה לבריכת שחייה. אבל בריכת שחייה רצינית כזו, אולימפית. בסדר? וההורים הם הדפנות של הבריכה. הילד הוא השחיין. אוקיי? ההורים או הגבולות, הגבולות של הבריכה זה הגבולות שההורים מניחים לילד. אנחנו כהורים רוצים שיהיו לילד גבולות, כי אם אין גבולות אין בריכה, נכון? תהיה שלולית. אבל זה רק סייד אפקט של של המשל הזה. אז אנחנו כהורים והילד הוא השחיין. כהורה, מה אני מצפה שיעשה הילד, או כדופן של בריכה, מה אני מצפה שיעשה השחיין כשהוא עדיין באמצע המסחה, וזה מסחה אולימפי, רציני כזה, מסחה של החיים. מה אני מצפה שהוא יעשה כשהוא מגיע לדופן? מה אני מצפה? אני מצפה שהוא יגיע לדופן, יסתובב, יקבץ רגליים לחזה, ויבעט בדופן בכל הכוח, נכון? זה מה שעושה שחיין כשהוא בתחרות ומגיע לקצה ולא סיים את המקצה, הוא צריך לחזור. נכון. כהורה, זה מה שאני רוצה, אני רוצה לקבל את הביתה. או למעשה אני רוצה לרצות, כי הביתה היא לא נעימה לי. הוא בועט בגבולות, הוא בועט בדברים שלימדתי אותו, אבל אני מבין שהביתה הזאת זה מה שייתן לו את התנופה להמשיך הלאה. ולכן, אם אני דופן רצינית של בריכה, בריכה אולימפית, לא בריכה מגומי ששמים בחצר בבית, או במרפסת שמש, בריכה אמיתית, שמאפשרת לילד באמת לשחות, הביתה הזאת היא נותנת לו את הכוח להמשיך הלאה. וכשאני מבין את זה, אז אני מבין שהספרציה היא כוח טבעי שנותן לו אנרגיה להתחבר לקבוצת השווים, להמשיך עם החיים שלו.
אני אמשיך את מה שאתה אומר, גיל, ובעצם מה שאנחנו רוצים גם להסביר להורים, שעכשיו אנחנו צריכים קודם כל לא להיבעל. זה הדבר הראשון, לא להיבעל, כי מה שאנחנו רוצים, המטרה שלנו, לשמיינט נתכנסנו בעצם, זה בשביל לדעת שאני כהורה ציידתי את הילד שלי בצידה לדרך, להמשך המסע שלו בלעדיי. וזה חתיכת קושי, זה נורא קשה, כי אני רוצה לעטוף אותו, אני רוצה לגונן עליו, אני לא רוצה שהוא יתקל בקשיים. ובאמת האתגר הענקי זה להגיד להורים, תנו להם את הקושי, תנו להם לצלוח את זה. כי באמת, וזה גם ציטוט שיושב לי ככה חזק של יגאל, שהחוסן שלנו נבנה בנופל וקם. בקם, שם נבנה החוסן, ואני אומרת את זה להורים, וזה באמת טיפה מקנה להם את האפשרות, פחות להיבעל, פחות לקחת את זה אישי. דבר נוסף שקשה להורים זה, מה זה אומר עליי? הם מאוד לוקחים את נהגויות של ילדים, שהם נראות להם לא בדיוק בערכים או בציפיות, כי מה זה אומר עליי כהורה? וכשהורה פוגש התנהגות שהוא לא שלם איתה, לא אוהב אותה, הוא מראה לילד אכזבה. ויש להם סנסורים מטורפים לחבר'ה האלה, והם מזהים את האכזבה הזו, מה שאמרנו קודם, שאנחנו גם מתאכזבים מהם כהורים, וגם מאכזבים אותם, ושוב, אנחנו עוד פעם בלופ הזה של לא מבינים אותי, זה חוזר לילד.
שירלי, ומעגל האכזבה, עלית פה על נקודה שהיא מאוד 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 חשובה, מעגל האכזבה אשמה, היא רעל נוראי באותו תהליך של ההורות של המתבגר, כי הילד מרגיש שההורה מאכזב, הוא מאכזב את ההורה.
שההורה מאוכזב.
שההורה מאוכזב, וזה מרעיל אותו. אתה מדבר על החרדה ודיכאון של הילדה הזאת, שהיא סוג של מנגנון של האלרגיה לאכזבה יוצאת החוצה בפריחה הזאת של החרדה והדיכאון. ההורה מוכזב מעצמו, הוא אומר, אני לא הורה טוב, הוא מרגיש אשם. הוא גם מרגיש אשם, שהוא בעצם לא מצליח לפתור בצורה אינסטנט הבעיה של הילד, ולכן המשחק של האכזבה כביכול השידור של האכזבה מהילד. עכשיו, הילד גם מרגיש שהוא מאכזב את ההורה, אז משחק האכזבה פה הוא, 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 הוא דבר שבעצם מייצר את הסימפטומים האלה שלה, ואמרת נורא יפה, כי ההורה נכנס להיסטריה וללחץ, כי הוא לא יודע מה לעשות. עכשיו, הילד נכנס לחרדה ודיכאון, כדי שההורה יעבוד גם בחרדה והדיכאון שלו, וההורה מתחיל לעבוד בחרדה והדיכאון שלו, כי ההורה רוצה לעזור גם לילד, כי הוא מרגיש שהוא עושה משהו, אז אנחנו עושים פה למעגל שההורה עובד בחרדה והדיכאון, הילד יש לו חרדה ודיכאון, כי זה בעצם מה שמאפשר לו כרגע את התקשורת עם ההורה, ואנחנו פה כולם מוכזבים מכולם, not good enough mother or father. עכשיו, איך עוצרים את זה, שירלי? השאלה, איזה כלים אנחנו משתמשים כדי לעצור את מעגל האכזבה? ופה נכנס הקטע הטריקי, כי כשאנחנו מדברים על ה-LSC לילדים ונוער, הלו חלק מרכזי מהעבודה עם ההורה. בסדר, אנחנו צריכים לצד את ההורה בכלים, כי אין לו כלים להתמודד עם הדבר הזה, והדבר הזה בעצם מרעיל את, את היחסים ומרחיק את הילד לתוך המסכנות שלו. אז בואי תגידי לי מה את עושה, איזה כלים את משתמשת כדי לטפל ולעזור להם לרפא את מעגל האכזבה השמה הזה.
תראה, בעיקרון, אנחנו רגע נפריד בין ילדים ונוער, כי יש, זה הבדל גדול, העבודה עם ההורים, בין איך שאני עובדת עם ילדים בקליניקה והורים, כי זה חד משמעית משולש, אוקיי? ובין נוער. עכשיו, אצל נערים אני עובדת איתם כמעט כמו עם מבוגרים, עם איזושהי תמיכה של ההורים. זאת אומרת, אני מגייסת את ההורים להיות לי לעזר, כי הם יכולים מאוד להפריע לי.
לגמרי.
ולכן, כשאני רואה שהורה קופץ לפתרונות, נבהל, לא נותן את התמיכה שהילד מבקש, אני מנחה אותו שם. ואני עושה מה שאני עושה עם הילד בעצם. אני מבקשת מההורה לנרמל. לנרמל את העניין הזה, לתת תוקף. זה נורא קשה להגיד לילד, או לנער, נערה במקרה הזה, אני מבינה את הדיכאון שלך. אז זה קשה, זה נורא קשה. את סופר עצובה עכשיו. אני רואה את זה, קשה לך. עכשיו, הורה נורא מפחד שאם הוא יגיד מילים כאלה וייתן תוקף לרגש, הוא כאילו מנחיח אותו, הוא כאילו מקבע אותו.
עכשיו, הכלים שאני משתמש בהם, א', זה כמובן לעתים בשיחות טלפון שאני פחות אוהב את זה, אבל הרבה פעמים אני והילד, הנער, ברגע שאנחנו מבינים את המעגל הזה והילד מסכים איתי, אז אנחנו קוראים גם לאוהל פגישה משולשת, ושוב, כמו שאת עושה, שירלי, זה חייב להיות בתיאום מלא עם הילד, זה לא יכול להיות מאחורי הגב שלו, ואנחנו ביחד עושים סשן. עכשיו, הורה שבאמת רוצה את טובת הילד, והוא לא מאוד פגוע ברמה הרגשית, הוא יכול ללמוד בפגישה אחת או שתיים, שאנחנו ביחד עם הילד, וגם הילד הלא מתרגל ולומד את הכלים האלה מאיתנו, ואז זה מאוד אפקטיבי. עכשיו, כשאני מזהה שהורה פגוע מדי, אז אני מוצא הולכת גם לטיפול משלו. בסדר? כי בסופו של דבר, לפעמים האוטומט של האכזבה או האשמה הוא כל כך גדול שמייצר גם חרדה, ואז אני מרים טלפון להורה ואני אומר לו, שמע, עכשיו, הורים בחלק גדול מהמקרים, ו-99.9% מההורים שגם שולחים את הילד שלהם לטיפול, רוצים שהילד ישתפר, הם לא סתם שולחים את הילד. ולכן, אז אם אני יכול בשתי פגישות ביחד עם הילד לצייר אותם במספיק כלים, בעיקר של תקשורת יעילה, וקצת כלים קוגניטיביים, אז אני עושה את זה, ואם לא, אני מציע להם ללכת
לטיפול משלהם.
טיפול משלהם, ובאמת יכולים לעזור לעצמם, ואז זה פותר את הבעיה.
בהקשר הזה, אני רוצה להציע לכם שתי מחשבות. לכם המאזינים, אתם בטח אולי חושבים אחרת ואולי אותו דבר. דבר ראשון, כשאנחנו רוצים לתקן את מעגל האכזבה שדיברנו עליו, אני רוצה לספר לכם בשתי מילים על מקרה שיש לנו של נערה במרכז אצלנו, עם סיפור של כזה, של אכזבה, של חשש נורא גדול של של הנער מזה שהוא מאכזב, לכאורה ככה זה היה נראה, והתשובה של ההורים באופן ממש קבוע הייתה, מה פתאום, אתה לא מאכזב אותנו, והשאלה חזרה שוב ושוב ושוב. עד שהבנתי דרך, באחת משיחות ההדרכה עם אותה מטפלת, שזו בדיוק התשובה שמנחיכה את הבעיה. אתם לא מאוכזבים ממני? אתם הפסקתם לצפות ממני. כבר לא אכפת לכם ממני. אז כשאנחנו רוצים לשבור את מעגל האכזבה, אנחנו לא רוצים לשבור אותו. אנחנו רק רוצים לנרמל אותו, כי אנחנו כן רוצים שתהיינה ציפיות, ושהילד יראה שמצפים ממנו, שמאמינים בו, שתומכים בו, שנותנים לו גב, אבל לא מוכרים אותו, והציפיות הן ריאליות, והן לא מוטות, והן לא כל מה שאני לא הצלחתי בחיים, שאתה תעשה, אני לא, וזו הרבה פעמים הבעיה. אז כשאנחנו רוצים לתקן את מעגל, את מעגל הציפייה האכזבה, אנחנו רוצים לתקן אותו, לא לשבור אותו.
אתה יודע, גיל, עוד משהו בהקשר הזה, שברגע שאנחנו, ברגע שהורים אומרים לילד, אבל זה, אבל לא הכזבנו אותך, אבל הכל בסדר, אבל זה לא הייתה הכוונה.
לא הכזבת אותנו.
זה, לא הכזבת אותנו, סליחה. זה בדיוק נופל במלכודת של, הם לא רואים אותי. הם לא מקשיבים לי, הם מנותקים, כאילו, הם לא מחוברים בכלום. כאילו, אין להם מושג. זה בול נופל במלכודת הזאת של לא, אני לא מובן.
בדיוק.
פה אנחנו חוזרים לגאונות של ברנס, שמלמד אותנו להסכים.
בדיוק, בדיוק, לתת תוקף אני קוראת לזה, בדיוק.
עכשיו, עיקרון מספר אחד, פותר את זה לחלוטין, בלי שהמטפל צריך לשבור את הראש ולחשוב.
רק צריך ללמד את, בדיוק, רק צריך ללמד את ההורים את העקרונות האלה, שאנחנו קוראים להם תקשורת אפקטיבית מול לקוחות, מול מטופלים.
תסכים ילד, נכון, אתה מאכזב אותי, תגיד את האפיל לך, אני נורא אוהב אותך ילד, אני מאמין בכוחות, ותתן לו ליטוף, אני מאמין בכוחות שלך. ותשאל את השאלה, איך אתה מרגיש?
כן, לדייק את הטכניקה, אני מזמין את ההורה להתחבר לאכזבה של הילד מעצמו, כי מה זה משנה אם אני מאוכזב או לא? זה נורא כואב לי לראות שאתה מאוכזב מהתוצאות שלך. וכשההורה לומד להסתכל על הדברים דרך נקודת המבט של המתבגר או המתבגרת, זה אפילו יותר קל. הדבר השני שרציתי להציע לכם לשקול, זה באותן פגישות משולשות כשהן קורות, אני, אם יש דבר, נכון, את מקודם דיברת על זה שעם ילדים צעירים יותר מדובר במשולש, ובצדק, מטפל, הורה, ילד, עם מתבגרים, עם בוגרים יותר, זה לא משולש, זה נהיה מין סוג של קו כזה, אני לא רוצה להיות הנקודה באמצע, אני לא רוצה להפוך להיות ההתנהגות הבטוחה של המתבגר או המתבגרת, והצינור שלו להעביר מידע להורים. כי זה מנחיח את הבעיה, את הקושי, את ההתנהגות הבטוחה. אז במפגשים האלה, אני אעביר כלים, אעביר מידע פסיכו-חינוכי להורה, ואז אני אזמין את המתבגר לדבר, קצת כמו טיפול ביחסים, בטיפול זוגי פעם בק שקוראים מפגשים משולשים, כי בדרך כלל הם לא כאלה אצלי. אני אזמין את המתבגר או המתבגרת לספר להורים את אותם דברים שכבר תרגלנו וחשבנו מראש, ואני אזמין את ההורה לדבר, כמו שאמרת מקודם, יגאל, זה הרבה פעמים ההורה לצערי, כי אנחנו הדברים קצת מגלגלים את האחריות לבצוג, לאמא, להגיב למטופל שלי, ולהפך, ואני רק אהיה מישהו באמצע, מישהו נוכח ולא באמצע.
בכל טיפול שיש בו יותר מבן אדם אחד, ובאנט מדבר על זה ארוכות, לא ליפול למלכוד את המתווך.
כן. בסדר?
אתה לא השליח, אתה לא מעביר מידע. ופה התקשורת, הנקודה שלי מאוד מאוד חשובה. ולא רק לא להיות צינור בין ההורה לילד, להיות סוכן של ההורה אצל הילד, גם לא להיות סוכן של הילד אצל ההורה.
בדיוק, בשום כיוון.
למה זה התקשורת יעילה בין? עכשיו, ברגע שהתקשורת תהיה יעילה, אז חלק גדול מאוד מהבעיות ייפטרו של ההורה ושל המתבגר, בסדר? ויהיו בעיות, המתבגר ימרוד, והוא יאכזב, וההורה יתאכזב, והכל בסדר, זה הכל, מה שאתה אומר לגיל, זה הכל לגיטימי, כי בתוך האכזבה, ושנחזור לכלים, שוב, המאוד מאוד בסיסיים שלנו, מה היתרונות של האכזבה? ויש פה המון יתרונות של האכזבה, אני רואה את הילד, אכפת לי מהילד, מה היתרונות של האכזבה שלי כהורה של הילד? אני רוצה להשתפר, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להראות את האהבה שלי לילד, אבל הרבה פעמים הפילטר של האכזבה והאשמה שם בצד את רגש האהבה, והמתבגרים זקוקים להמון המון אהבה וחום. וההורה יכול לתת את אהבה וחום, ואהבה ללא תנאים, והילד, החלק מתהליך המרידה של הילד זה, 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 זה לבדוק עד כמה הגבולות של האהבה של ההורה קיימות. ופה הילד, ההורה ממשיך לאהוב את הילד, לא משנה מה הוא עושה. אבל בגלל שאכפת לו מהילד, אז יש לו ציפיות. אנחנו מדברים על דברים נפלאים בתוך הטיפולים האלה, שהם כביכול מורכבים, אבל אם אתה משתמש בכלים שאנחנו לומדים בצורה מאוד בסיסית, אז הטיפולים האלה מצליחים. הכלים שלנו ממש יעילים לזה.
אני חושבת גם שכשאנחנו באים במטרה, כשאנחנו מגדירים לעצמנו מטרות, מה המטרה שלנו בטיפול מול ההורה, זה קצת כמו מה המטרה שלנו כהורים מול הילד, זאת אומרת מול הנער, כי כשאני בעצם רוצה, כמו שאמרתי, לצייד אותו בכלים להמשך הדרך כהורה, אני גם רוצה כמטפלת לצייד אותם בכלים להמשך התקשורת ביניהם כשאני לא אהיה שם. עכשיו, אם אני באמת לוקחת את תפקיד המתווכת, לא עשיתי בזה שום דבר, לא לימדתי אותם, לא נתתי להם כלים להמשיך בלעדיי. וזו בעצם המטרה שלי. אז באמת אני משתמשת בהורים, כשאני מבינה שהם, אם מתבגרים בוגרים, אוקיי? אנחנו מדברים רגע על הבוגרים, אז אני משתמשת בהורים, כשבאמת, או שהם מפריעים לי, או שהם עובדי עצות, או שהילד מבקש, אבל באמת התקשורת העיקרית שלי זה מול הנער או הנערה.
יופי, כי את אומרת דבר נפלא, הרבה פעמים אם ההורה הוא רספונסיבי והנער לוקח אחריות, הוא השינוי של הנער, ובתוך שיעורי הבית שלנו יעזור להורה גם להשתנות, כי אנחנו רוצים שתהיה תקשורת גם בדברים האלה, דרך הנער. אם זה לא עובד, אנחנו נצרף את ההורה לשניים, שלושה, עשרה שנים, לא יותר מזה, ואם זה לא עובד, אנחנו מבקש מההורה ללכת לטיפול נפרד משלו, כדי שהוא יוכל להשתמש בכלים לטובת הילד. עכשיו, בלי שום קשר, ברגע שילד בחרדה ודיכאון, כמובן אנחנו עובדים עם הילד על המטרות של החרדה והדיכאון, עם הכלים המאוד מאוד יעילים שלנו, אבל בגלל שחלק מרכזי בבעיה של החרדה ודיכאון קשורה להורה, עד שההורה לא ישנה את התייחסות שלו, את השיח שלו, את התקשור שלו מול הילד, יהיה קשה מאוד להוציא את הילד מהחרדה והדיכאון. עכשיו, אני רוצה רק להגיד משהו כללי, לפעמים החרדה והדיכאון של הילד לא קשורים להורה, בסדר? אנחנו לא יכולים לתת להורים את כל הקרדיט.
בסדר, לא, הקורא, בוודאי. בוודאי שלא.
חרדה חברתית, או הצקות או התעללויות בבית ספר, בתוך התמכרות למסכים, חלק מהילדים האלה נכנסים לחרדה ודיכאון, ולכן חשוב מאוד שאנחנו באים לבחון את ה... בעיה של הילד, אנחנו צריכים להבין מה המקורות שבעצם הביאו את הילד הזה כרגע להיות באסטרטגיה של חרדה ודיכאון, ושוב, כשאני עבדתי עם ילדים ובני נוער, אז ברגע שהם רוצים, ובדרך כלל גם קולטים את הכלים שלנו מאוד מאוד מהר, אז אתה מתחיל לראות את השינוי ממש בעיניים, ובעצם הילד מצליח לצאת ממעגל האימה שלו. זהו, אני חושב
אחד התענוגות הכי גדולים, שכמו שאתה אומר, אחד התענוגות הכי גדולים עם מתבגרים, גם עם ילדים, אבל וזה פחות קורה עם מבוגרים, זה אין שינוי, אין שינוי, אין שינוי, אין שינוי, בום, השינוי קרה. כי ברגע שהם מתחברים למטרה ומפסיקים להתנגד לתהליך, זה פשוט קורה.
נכון.
וכמו שאתה אומר, ההורים הם, 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 הם סוכני שינוי, רוב המטופלים שלנו, האתגר האמיתי, או הקושי האמיתי שלהם, זה לא ההורים, זה בא לידי ביטוי בתקשורת בין ההורים, אבל הקושי האמיתי ברוב המקרים הוא חברתי, הוא ביצועי, הוא במקור לא מול ההורים. הקושי של ההורים לקבל את הקושי שהתפתח פתאום אצל המתבגר או המתבגרת, הוא זה שצף ראשון, ואנחנו מנקים אותו כדי להמשיך לעבוד עם הבעיות האמיתיות. אבל כמו שסיפרה, כמו ששמענו מקודם, נערה בת 16 שעד הקורונה הכל היה טוב, ואז זה התקלקל, ואז גם כאילו התקלקלו היחסים עם ההורים.
אגב, תגובות ההורים, מה שאני רק מדייק את התגובות של ההורים יכולות יכולות להזין את החרדה והדיכאון של הילדים, אבל הם לא בהכרח הגורם לזה. פשוט הורים צריכים באמת גם את הכלים שלהם לדעת איך לעמוד מול הסערה והקיצוניות של של הילדים בתגובות שלהם.
לזכור שהם הדפנות של בריכת השחייה, הם רוצים לקבל את הביתות, ואגב לא להתגמש, כי הגבולות הם גבולות הם גבולות, אנחנו לא מזיזים אותם ולא מתגמשים.
אגב, זה ממש נכון, ואני רק אעשה לכם כזה קלוז'ר עם הנערה הזו. אנחנו עשינו כמובן את הרווח והפסד, הפרדוקס המשולש, ואנחנו הבנו בעצם שמדובר בנערה פרפקציוניסטית, שיש לה הרבה מאוד יתרונות בלהיות עכשיו בדיכאון ולא לעשות כלום, כי אם היא תחזור למה שהיא הייתה, הציפיות יעלו מחדש.
היא צריך לעבוד כל כך קשה.
לא בא לה להחזב. עבדנו מאוד מאוד קשה. היום הילדה, הנערה הזו במקום אחר לגמרי, אבל זה לא היה פשוט. והמון המון כלים נפלאים שיש לנו, השתמשנו שם, וזה באמת, באמת, באמת עבד. החוכמה היא באמת לזהות את המקור, את המחשבות המוטות, את ללמד אותם באמת שמאחורי כל רגש יש את המחשבה, ולראות, לעבוד שם על המחשבות, עם העיוותי חשיבה, ובאמת, לעשות את כל התהליך כמו שהוא, וזה באמת, באמת פלא, זה קסם, עם הרבה אהבה, המון אהבה, אהבה ואהבה ו...
את אומרת קסם, וזה מתוך הצניעות שלך, ואני אומר, זה היה מפגש מומחים, או במקרה הזה מפגש מומחיות. באה נערה שהיא מומחית לחיים שלה, והתיישבה מול מומחית לכלים, ויצאה תוצאה שמתאימה למפגש מומחים. לא קסם.
כן, מקסים, כן, כן.
אז זהו, אז שירלי, תודה רבה על הסשן הנפלא והדוגמה המדהימה הזאת, ובאמת, בוגרים שלנו, המטפלים שסביבנו וכל מי שמצויד בכלים של CBT, יכול מאוד מאוד לעזור להורים ולילדים שמגיעים לאותם מצבי קצה. אז יופי.
והכלים, חבר'ה, כל מי ששומע אותנו שהוא לא מהתחום, אנחנו מדברים על הכלים, הם נורא נורא פשוטים. הם באמת פשוטים, פשוטים להבנה, לא תמיד ליישום. הם פשוטים, שווה ללמוד אותם, אפשר, אדם יכול לטפל בעצמו כמעט בכל קושי שקשור לחרדה ודכדוך.
הרעיון הוא להעלות למודעות, פשוט להעלות למודעות הרבה מאוד דברים, הרבה הסברים פסיכו-חינוכיים, המגדלה זה נפלא, כל ההסבר, אנחנו אולי נדבר על זה בפעם אחרת, אבל באמת זה אפשר...
אבל שוב, אמון, אהבה, אל מול אשמה ואכזבה.
בלי שיפוטיות.
וכל אחד בלי שיפוטיות.
נרמול תוקף, סקרנות.
נרמול תוקף, וגם לאהבה וגם לאכזבה, יש צדדים חיובים ושליליים. והנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר, ועם זה נסכם, זה האלרגיית התסכול, ההורה המצוי בישראל לא מוכן שילד שלו יהיה מתוסכל. וזה בסדר שילד גם יהיה מתוסכל. וזה בסדר שילד יהיה מאוכזב, וזה בסדר שילד יהיה לו לא טוב, לא חייב, ואמרתי את זה בהתחלה, לא חייבים לרוץ, וישר שיפקה, לילה, לא קרה כלום, בסדר, אפשר לדבר איתו, ואם הוא לא רוצה לדבר איתך, אז לתת לו את לבדים אם יש לו בחדר, אפילו אם הוא טרק את הדלת. לא, קורה.
נופל וקם.
נופל וקם, בדיוק.
ואגב, כשאתה נופל צעיר, אתה לומד לקום. אם אתה מחכה עד שתהיה יותר מבוגר כדי ליפול פעם ראשונה, יהיה יותר קשה לקום. חבר'ה, תודה רבה.
תודה רבה.
היה סשן מרתק, ונשתמע בקרוב בעזרת השם.
בשמחה.
ביי ביי.
ביי ביי.